ביצה דף ט"ז, מתחילים בעזרת השם, דף ט"ו עמוד ב', בשורה האחרונה למטה. תנאי רב תחליפה, שאותו רב תחליפה ששנה את הברייתא, הוא היה אחוה דרבנאי, הוא היה אח של אחד בשם רבנאי, שהיה ממקום שנקרא חוזאה, והוא שנה ברייתא. כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה ועד יום הכיפורים. מבאר רש"י, כל מה שעתיד להסתכר בשנה, שיהיה ניזון משם, קצוב לו, כך וכך יסתכר בשנה זו, קצוב לאדם משמיים. ובמהלך השנה, אומר רש"י, יש לו להיזהר מלעשות יציאה מרובה, שלא יוצאים מדי הרבה הוצאות, שלא יוסיפו לו שכר למזונות, אלא מה שפסקו לו. מראש השנה ועד יום הכיפורים, חוץ מהוצאת שבתות והוצאת יום טוב והוצאת בניו לתלמוד תורה, שזה לא כלול במה שהקציבו. ואם האדם מוסיף ומפזר הוצאות לכבוד שבת, לכבוד יום טוב, ובשביל להוציא הוצאות כדי שבניו ילמדו תורה, לפי מה שהוא הוציא יוסיפו לו עכשיו או מאוחר יותר. שאם פחת, אם הוא חסך והוציא פחות תוצאות, פוחתים לו, נותנים לו פחות שכר. ואם מוסיף, מוסיפים לו. אמר רבי אבאו, מה יקרה? מאיפה לומדים בפסוק שבראש השנה קוצבים את מזונותיו של אדם? הפסוק אומר, תקעו בחודש שופר. מתי? מתי תוקעים בשופר? באותו זמן שהוא כסה ליום חגנו. כסה זה מלשון מכוסה. מה מכוסה? איזה הוא חג שהחודש מתכסה בו? איזה חג הירח מכוסה? שלא רואים אותו אלא לאנשי מזרח בבוקר ולאנשי אלה שבמערב העולם בערב. כי הרי הירח, תחילת החודש הוא מאוד קטן, ואז במהלך החודש הוא גודל, ואז אחרי שהוא עיגול שלם, לאט לאט הוא מתמעט והולך, עד שבסוף החודש הוא נעלם. ובתחילת החודש, הירח נעלם, מתכסה. והחג היחיד שהוא בראש חודש, איזה חג זה? הווה אומר, זה ראש השנה. וכתיב שם באותו מזמור, מיד אחר, בהמשך של הפסוקים, כי חוק לישראל הוא משפט ללוקי יעקב. יש משפט ללוקי יעקב על החוק שיהיה לעם ישראל. מה זה חוק? חוק זה מזונות. מאיפה אתה יודע? מה ממש מדעי חוק לישנה דמזונה הוא? דכתיב, ואכלו את חוקם אשר נתן להם פרעו. אתה רואה שחוקם זה מזונות, שזה מה שהם אכלו. מר זוטרה, מר מהאחה? מאיפה אנחנו לומדים שחוק זה לשון מזון? שהפסוק אומר, אטריפייני לחם חוקי. רואים שחוק זה מזונות. תניה, אמרו עליו על שמי הזקן, כל ימיו, לא רק בשבת, אלא גם במהלך השבוע, היה אוכל לכבוד שבת. איך? מצא בהמה נאה. אחד מהימים של השבוע הוא מצא איזשהו אוכל טוב, איזה בשר טוב. אומר, זו לשבת. טוב, קנה את זה. מצא אחרת נאה ממנה, אומר מה, אני אשאיר את הבשר הפחות טוב לשבת, אדרבה, את הבשר הפחות טוב שמצאתי בתחילת השבוע אני אוכל עכשיו, את הבשר היותר משובח שמצאתי עכשיו זה אני אשמור לשבת. מניח את השנייה לשבת ואוכל את הראשונה, אז אכל את הראשונה כדי שהשנייה תהיה נאכלת לכבוד שבת, אז גם כשהוא אכל את הראשונה הוא אכל אותה לכבוד שבת, הוא אכל באמצע השבוע, בימות החול, לכבוד שבת. אבל, הלל הזקן, מידה אחרת הייתה לו, שכל מעשיו לשם שמיים. הוא היה בוטח בהשם שלכבוד שבת הוא כבר יזמין לו בהמה נאה. הוא לא היה מכין מתחילת השבוע. מאיפה לומדים שהקדוש ברוך הוא מזמין לאדם כל דבר בעיתו? שנאמר ברוך השם יום יום. בכל יום הקדוש ברוך הוא ראוי לברכה מיוחדת שהוא מזמין לאדם את מזונותיו. לא צריך לדאוג מיום אחד ליום אחר. תניא נמי אחי. בית שמאי אומרים מחד שביך. מיום ראשון בשבת שלך, כבר תשים לב לשבתיך, תתחיל להכין לשבת הבאה. בית הלל אומרים, ברוך השם יום יום, תפתח בהשם שיזמין לך כל יום את מה שאתה צריך לאותו יום. אמר רבי חמה ברבי חנינה, הנותן מתנה לחברו, אין צריך להודיעו. אפילו שהחבר יתפלא מי הביא לי את המתנה, לא חייב להתקן אותו שאתה הבאת לו את המתנה. שנאמר, הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבינו מתנה שפניו קרנו, קרן אור פניו, והוא לא סיפר לו. ומשה לא ידע כי קרן אור פניו. שואלת הגמרא, וכי כשאדם נותן מתנה לחברו הוא לא צריך להודיעו? מי טבעי? הפסוק אומר, אך את שבתותיי תשמורו. ואז הפסוק אומר, לדעת כי אני השם מקדשכם. דורשים, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמע, ואני מבקש לתנה לישראל את המתנה הזאת. לך והודיע אותם. לדעת, לך תודיע אותם. מכאן אמר רבן שמעון בן גמליאל, אתה ראית כשהקדוש ברוך הוא נתן מתנה, הוא הלך והודיע. תלמד מפה גם אתה, אתה נותן מתנה לחברך, לך ותודיע. למשל, הנותן פת לתינוק. איך המשפחה ידעו שאתה הבאת לו את הפת, שעשית לו טובה? צריך להודיע לאמו, שעשה איזשהו סימן, שהוא עשה טובה לאותו ילד, כדי שתתרבה חיבה בישראל. אבל אתה רואה על כל פנים, שכשאתה נותן מתנה לחברו, צריך להודיע. עונה הגמרא, תלוי איזה מתנה, לא קשיא. מתי לא צריך להודיע? כשבאדם יוודע בזה לבד. במתנה דאביד אלי גלויי. מתנה שעתידה להתגלות, כמו כשפניו של משה רבנו קרנו, כולם לא יכולים להסתכל על פנים שלו, אז הוא לבד יוודע לו שקרנו פניו, אז לא צריך להודיע לו. אבל מתי צריך להודיע? במתנה דלא אביד אלי גלויי. מתנה כזאת שלא עתידה להתגלות, זה צריך לגלות שנתת את המתנה הזאת. שואלת הגמרא, אז אם כן שבת נמי, מתנה דאביד אלי גלויי, הרי יוודע לכולם השבת, היא תיוודע לכולם, הרי איך היא לא תיוודע? הרי ודאי שבסופו של דבר יצטרכו לשמור שבת, אז זה יוודע לעם ישראל שיש את המתנה הזאת. עונה הגמרא, מתן שכרה לא אביד אלי גלויי, בעולם הזה אף אחד לא יודע מה השכר הגדול של מי שזוכה לשמור שבת. אמר, מזה שהפסוק אומר, כשהקדוש ברוך הוא נתן את השבת לעם ישראל, אמר למשה רבנו, לדעת כי אני השם מקדישכם. לך והודיע לעם ישראל את המתנה טובה שאני רוצה לתת להם. מכאן אמר רבן שמעון בן גמליאל, הנותן פת לתינוק, צריך להודיע לאמו, שיפרסם את זה, שבני המשפחה ידעו מזה שהוא נתן לו מתנה. איך הוא יפרסם? שיעשה איזשהו סימן. מה יביד לי? איזה סימן יעשה? שאיף לי משחה, יסוך אותו בשמן, ומעלה לי כוחלה, ישים כחול מסביב לעיניים שלו. ואינה דחיישינה לכשפים, בזמן חז"ל שחששו לכשפים, אם יעשו דבר כזה, אז המשפחה יפחדו, אז איזה סימן אחר אפשר לעשות? מאי, אמר רב פאפה, שאיף לי מאותו אמין, ימרח לילד מאותו אמין, למשל, הביא לו לחם עם שוקולד, שים לו קצת שוקולד על הפנים, כדי שישאלו אותו, תגיד מה קרה שיש לך שוקולד על הפנים? הוא יגיד, הוא עשה לי את זה על הפנים, והוא גם נתן לי לחם. אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, כל מצווה שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל, נתן להם את זה בפרסיה, חוץ ממצווה אחת, משבת, שאת מצוות שבת נתן להם בצנאה, שנאמר ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, ולא בפני אחרים. שואלת הגמרא, הרי כתוב שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא הולך להעניש את אומות העולם על זה שהם לא קיבלו את כל התורה. אבל היא אחי, אם את מצוות שבת הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל בצנאה, לא ליאנשו נוכרים עלה, שהנוכרים לא יקבלו עונש על זה שהם לא קיבלו מצוות שבת, כי הם לא ידעו מזה שנותנים להם מצוות שבת. עונה הגמרא, שבת עודוי עודינו. מצוות שבת ניתנה בפרסיה. ולכן אומות העולם היו צריכים כן לדעת מזה שניתנה מצוות שבת, והם היו צריכים לקבל את זה. אבל מה שכתוב שמצוות שבת לא ניתנה לישראל בצנאה, זה רק מתן שכרה. זה לא דיינו, זה הוא לא הודיע לאומות העולם. ביבית אימה, גם את מתן שכרה של השבת נמי הודיעינו. זהו גם כן נתן בפרסיה שאומות העולם יודעים. נשמה יתרה שיש לאדם בשבת, לא דיינו. זהו לא הודיע לאומות העולם. מאיפה אנחנו יודעים שיש נשמה יתרה בשבת? אמר רבי שמעון בן לקיש, נשמה יתרה נותן הקדוש ברוך הוא באדם בערב שבת. במוצאי שבת, נוטלין אותה אמנו שנאמר, שבת וינפש. מה זה וינפש? בלשון וי עבדה נפש. כיוון ששבת, ברגע שהסתיימה השבת, וי עבדה נפש. אוי על הנפש שהלכה. מה זה המשמעות של של הנשמה היתרה, אז רש"י כותב רוחב לב למנוחה ולשמחה ולהיות פתוח לרווחה, ויאכל וישתה ואין נפשו קצה עליו. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, עושה אדם תבשיל מערב יום טוב, כשיום טוב חל ביום שישי, והתבשיל הזה הוא מכין אותו לכבוד שבת, ועל סמך התבשיל הזה הוא יכול לבשל גם ביום טוב לכבוד שבת, כי אם לא שהוא מכין עירובי תבשילין, אסור לו להכין ביום טוב לצורך שבת. מה התבשיל שאפשר לעשות בשביל עירובי תבשילין? אמר אביי, לא שענו אלא תבשיל, אבל פת לא. עם פת אי אפשר לעשות עירובי תבשילין. שואלת הגמרא, למה לא? מה ישנה פת דלא? אז יש על זה שני טעמים. טעם אחד, מכיוון שפת זה דבר שאוכלים אותו בפני עצמו. וכל דבר שאוכלים אותו בפני עצמו, ולא אוכלים אותו עם דבר אחר, כמו למשל בשר שאוכלים עם פת, דגים אוכלים עם פת, אבל פת אוכלים בפני עצמו. ועם דבר שאוכלים אותו בפני עצמו, אי אפשר לעשות אותו עירובי תבשילין. ולפי זה דייסה, שזה תבשיל שעשוי מחיטים, גם כן אוכלים אותו בפני עצמו, אז היה צריך להיות שלא יוכלו לעשות עירובי תבשילין גם לא בדייסה. אבל לפי הלשון הראשון, עם דייסה כן אפשר לעשות עירובי תבשילין. לכן אומרת הגמרא, אי למה משום דמידי דמלפת בעינן ופת לא מלפתה. אם תאמר שהסיבה למה אי אפשר לעשות עירובי תבשילין עם פת, כי צריך שזה יהיה שהתבשיל צריך לדבר שנאכל עם לחם, ולא דבר שנאכל בפני עצמו, ולחם נאכל בפני עצמו, והדייסה נמי דלא מלפתה. הרי דייסה שזה תבשיל שעשוי מחיטים גם כן נאכל בפני עצמו ולא אוכלים אותו עם משהו אחר. דאמר רבי זרע, תראה את הבבליים הטיפשים האלה, אני בבליי טיפשי, דאחלי נעמה בנעמה, הם אוכלים את הלחם עם הדייסה, לא אמורים לאכול את הלחם עם דייסה, דייסה נאכלת בפני עצמה, והלחם נאכל בפני עצמו. ואם כן, אם הטעם שלא עושים פת עירובי תבשילין, זה מכיוון שהוא נאכל בפני עצמו, אז גם עם הדייסה אל תעשה עירובי תבשילין, כי הוא גם כן נאכל בפני עצמו, ובכל זאת אמר רב נחומי בר זכריה משמי דאבא, ימי ערבין כן בדייסה, אלא מה אתה רואה מפה, מה הסיבה שלא מערבים בפת? כי מידי דלא שכיח בעינן, אנחנו רוצים דבר שלא שכיח לאכול אותו כל הזמן, ופת שכיחה, פת זה כמובן דבר שכיח, ודייסה לא שכיחה, לכן עם פת אי אפשר לערב עירובי תבשילין, ועם דייסה כן. לפי הלשון השני, הטעם הוא כמו הטעם שרצינו לומר בהתחלה, למה לא עושים עירובי תבשילין עם לחם? מכיוון שאנחנו צריכים דווקא דבר שנאכל על, עם משהו, עם הפת, דבר שמלפתים בו את הפת, לא דבר שנאכל בפני עצמו, ולפי זה באמת, גם דייסה אי אפשר לעשות עירובי תבשילין. באמת ההבדל בין הלשון שראינו קודם לבין הלשון שאנחנו תכף נראה, שלפי הלשון הקודם רק עם פת אי אפשר לעשות עירובי תבשילין, ולפי הלשון הבא גם עם דייסה אי אפשר לעשות עירובי תבשילין. אי קדם ראה אמר הבאי, לא שאנו שמותר לעשות עירובי תבשילין אלא בתבשיל אבל בפת לא. מה איתה, מה הסיבה שפת אי אפשר לעשות עירובי תבשילין? אי למה משום דמידי דלא שכיח בעינן. אם תאמר שאני רוצה משהו שיהיה ניכר שעשיתי את זה לכבוד יום טוב ולכבוד שבת, וצריך לעשות דווקא בדבר שהוא לא מצוי, ופת שכיחה זה דבר מצוי, לכן אי אפשר לעשות בעירובי תבשילין. והדייסה גם לא שכיחה, זה גם כן לא שכיח, אז אם כן, תוכל כן לעשות בעירובי תבשילין. אבל לפי הלשון השני, ואמר רב נחומי בר זכריה משמי דאביי, אין מערבים לא בפת ולא בדייסה. למה באמת גם בדייסה? לא, מה משותף בין לחם לבין דייסה? אלא ודאי לא שזה דבר שכיח, כי דייסה זה דבר לא שכיח. אז אפילו לשון השני, הטעם הוא, אלא מידי דמלפת בעינן, כי אני צריך דבר שנאכל עם הפת, ולא דבר שנאכל בפני עצמו. ופת לא מלפתה, ודייסה נמי לא מלפתה. מה שמשותף בין פת לבין דייסה, ששניהם נאכלים בפני עצמם. דאמר רבי זרע, תראה את הבבלים לטיפשים, אני בבלי טיפשי, דאחלי נעמה בנעמה, אוכלים לחם עם דייסה, לחם עם לחם, הרי שניהם נאכלים כל אחד בפני עצמו. אם כן, אף אחד מהם אי אפשר לעשות בו עירובי תבשילין, כי עירובי תבשילין צריך דבר שמלפתים בו את הפת. עוד בענייני עירובי תבשילין, תנא רבי חייא, הדשים שנשארו בלי כוונה בשולי הקדירה, בשולי הסיר, סומך עליהם משום עירובי תבשילין, ולא אומרים שהם בטלים והם לא חשובים. ואני מילי דעית בו כזית, אם אתה תלקט את כל הדשים, יהיה לך כמות של כזית. אמר רבי יצחק ברדה רבי יהודה, השמנונית של גבי הסכין, חתכו בבשר ונשאר שמנונית של בשר על הסכין, גוררו מעל הסכין בערב יום טוב וסומך עליו משום עירובי תבשילין, ולא אומרים שזה בטל וזה לא חשוב. ואני מילי דעית בו כזית, אם אתה מלקט את כל השומן, זה יהיה גודל של כזית. אמר רב אסי אמר בשם רב, דגים קטנים מלוכים, לא זקוקים לבישול, המלח כבר עושה שהם יהיו רואים באכילה, אז לכן אם נוכרי הלך ובישל את הדגים קטנים המלוכים האלה, זה מותר באכילה, בדרך כלל דבר שנוכרי מבשל, אסור לאכול אותו, בישולי נוכרים אסורים, אבל בגלל שהדג הזה היה ראוי לאכול גם בלי בישול, אז זה לא נאסר על ידי שנוכרי בישל אותו. אין בהם משום בישולי נוכרים. אמר רב יוסף, ואם הנוכרי, צלע הנוכרי, את אותם דגים קטנים מלוכים, סומך עליהם משום מרובי תבשילין, כי הם מותרים באכילה. ויבדינו נוכרי קסה דהרסנה, אם הוא תיגן את הדגים האלה בשומן של קרבי דגים ובקמח, אז זה כבר אסור באכילה משום בשולי נוכרים, כי הרי קמח לא נאכל כמות שהוא חי, ורק בגלל שהנוכרי תיגן את הזניה הראוי באכילה, אז בשולי נוכרים זה אסור. שואלת הגמרא פשיטה, בוודאי שאם הנוכרי תיגן את הדגים בקמח ובשומן קרבי דגים, זה יהיה אסור באכילה משום בישולי נוכרים. עונה הגמרא, מהו דתימה? הרי לא בישלו את הדגים האלה רק בקמח, בישלו את זה גם בשומן קרבי דגים. אולי הארסן העיקר, אולי זה העיקר, והקמח הוא רק תפל והוא לא נחשב. ואם כן, הרי השומן נאכל כמות שהוא חי, והדג הזה נאכל כמות שהוא חי, אז מה שהנוכרי בישל אין לו כל כך משמעות. כמה שמלן קמח העיקר, שכשאתה מתרגן את הדגים האלה גם בקמח, הקמח הופך להיות עיקר, ומכיוון שאת הקמח לא היית יכול לאכול בלי טיגון, והנוכרי הוא זה שטיגן אותו, יש לו דין של בישולי נוכרים והוא אסור. אמר רבי אבא, עירובי תבשילין, שאתה מכין תבשיל בשביל עירובי תבשילין, צריך שזה יהיה כמות, צריכין שיעור של כזית. האם צריך כזית לכל אחד שרוצה לבשל על סמך העירוב? היא באה אלו כזית אחד לכולן, או דילמה כזית לכל אחד ואחד? אומרת הגמרא, לא, מספיק כזית אחד. תשמד, אמר רבי אבא, אמר בשם רב, עירובי תבשילין צריכים כזית, והוא מספיק בין לאדם אחד ובין למאה אנשים מספיק להם כזית. מקשה הגמרא, מה, עירובי תבשילין צריך שיהיה כזית? תנן, למדנו במשנה שלנו שאם אכלו, אם ביום טוב האדם אכל את התבשיל של עירובי תבשילין, או שהתבשיל הזה עבד, אז הוא כבר לא יכול יותר לבשל ביום טוב בשביל שבת, לא יבשל עליו בתחילה. שיער ממנו כלשהו, אבל אם נשאר מעירובי תבשילין אפילו כלשהו, כבר סומך עליו לשבת, תורא מפה שלא צריך כזית. מהי כלשהו? לא אף אגב דלקה כזית. אומרת הגמרא לא, כלשהו הכוונה דעית בי כזית, אבל לעומת כיכר שלם זה נקרא כזית, זה נקרא כלשהו. שואלת הגמרא קושיה אחרת, איך אתה אומר שצריך כזית בשביל עירובי תבשילין? תשמע, ברייתא אומרת, תבשיל זה של העירוב יכול להיות צלי, ואפילו כבוש בחומץ, חרדל ומיני ירקות, ואפילו אם הוא שלוק, הכוונה במבושל מאוד הרבה, ומבושל בדיוק כמו שצריך, ואפילו קוליאס איספנין, דג מלוח שהוא מאוד רך, שכמעט לא צריך בישול, שנתן עליו מים חמים מערב יום טוב וזה הבישול שלו, זה כבר נקרא שיש לו תבשיל, וזה קשר לרובי תבשילין. ממשיכה הברייתא ואומרת, תחילתו כשהוא עושה את התבשיל, וסופו, אם הוא אכל או שנאבד לו התבשיל ולא נשאר ממנו, אין לו שיעור. מה רואים מפה לכאורה? שלא חייבים כזית, מה אליו? אין לו שיעור כלל? לא, לא, אין שיעור, לא כמה כמות הכי הרבה צריך, ולא כמה הכי קצת? דוחה הגמרא לא, אין לו שיעור למעלה. שאסור לו להוסיף, יכול לעשות אפילו כמות ענקית, יכול לעשות 1,000 סירים של עירובי תבשילין, אין בעיה. אבל יש לו שיעור למטה שזה לא יהיה פחות מכזית. אמר רב הונא, אמר בשם רב, עירובי תבשילין צריכים דעת. צריך שידעו שעשו את זה לשם עירוב. אבל מה פירוש דעת? פשיטה דעת מניח בעינה. זה ודאי שזה שמניח את עירובי תבשילין צריך שזה יהיה על דעתו. כי הוא זה שעושה את העירוב. נשאלת השאלה, דעת מי שהניחו לו. אם אני עושה עירובי תבשילין בשביל מישהו אחר, האם הוא צריך לדעת שעשיתי בשביל עירובי תבשילין? בעינן או לא בעינן? אומרת הגמרא, לא צריך שהוא ידע. והראיה, תשמע, דאבו עד שמואל מערב הכולה נער דעה. הוא היה עושה עירובי תבשילין בשביל כל בני העיר נער דעה. וכן רבי עמי ורבי אסי מערבו הכולה טבריה, עשו עירובי תבשילין בשביל כל בני העיר טבריה. וכן מכריז רבי יעקב בר אידי, מי שלא הניח עירובי תבשילין, יבוא ויסמוך על עירובי תבשילין שלי. זאת אומרת, רואים מפה שלא צריך להודיע למי שעשו בשבילו את עירובי תבשילין. ועד כמה? אלה שעשו עירובי תבשילין של כל בני העיר, האם זה גם כן מועיל לאלה שמחוץ לעיר, שנתקעו ביום טוב מחוץ לעיר, האם גם הם יכולים להכין מיום טוב לשבת? אמר רב נחומי בר סחריה, משמי דאבאי עד תחום שבת. אלה שעומדים בתוך 2,000 מייל לעיר, מסביב לעיר, הם יכולים לסמוך על עירובי תבשילין שעשו בשביל כל בני העיר. כי דעתו של זה שעושה את העירוב זה לכל אלה שנמצאים בתוך תחום שבת. מספרת הגמרא, שנזכה כולנו לראייה טובה, ההוא סמיה היה אדם אחד שהיה עיוור, דאב המסדר מתניתא כמי דמר שמואל, הוא היה יודע משניות וברייתות בגרסה, והוא היה חוזר עליהם לפני מר שמואל, חזיה, פעם אחת שמואל ראה את אותו עיוור, בראש השנה, דווי עציב, הוא עצוב. ראש השנה להיות עצוב, זה היה דבר נדיר בבית מדרשו של שמואל, כולם היו מנסתם שמחים בראש השנה, ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירם הים ומלואו, יעלון השדה וכל אשר בו, אז ירננו כל עצי יער. מה קרה? מה השמחה הגדולה? לפני השם כי בא לשפוט את הארץ. רואים מפה שבראש השנה צריך להיות בשמחה, מה קרה שהוא עצוב? שאל אותו המייקה הציבת, אמר לי, תלו טיבי ירובי תבשילין, אחרי ראש השנה מגיע שבת, יש לנו יום חמישי, שישי זה ראש השנה, ואחרי זה מגיע שבת, לא שמתי ירובי תבשילין, איך לבשל אוכל לשבת. אמר לי, אל תהיה עצוב, סמוך הדידי, אתה יכול לסמוך הירוב שלי עשיתי בשביל כל בני העיר, אתה יכול לסמוך על זה גם אתה. טוב, לשנה אחרת, חז ידע ועציב עוד פעם. עוד פעם הוא היה עצוב, כזה סוג שנה שהיה ראש השנה וסמוך לשבת. אמר לי עוד פעם, מה יציב, את מה קרה עוד פעם, אתה עצוב? אמר לי, דלו אותי וירובי תבשילין, גם השנה שכחתי, לא עשיתי ירובי תבשילין. אמר לי, פושעת, זה לא נקרא כבר ששגגה, זה כבר פעם שנייה, זאת אומרת שהוא במזיד לא עשה ירובי תבשילין. לכולם, משארי, לכולם אני סומך לסמוך על ירובי תבשילין שלי, אני מתיר להם, אבל לדידה חסור, דעתי לא הייתה לאלה שמזלזלים בתקנה של חכמים לעשות עירובי תבשילין, אלא רק על אלה ששכחו. לכן זה שבשעת נפש לא עשה עירובי תבשילין, בשבילו לא מועיל העירובי תבשילין ששמואל עשה לכל בני העיר. תנו רבנן, יום טוב שחל להיות ביום שישי, בערב שבת. אז ככה אפשר לעשות יום שישי רגיל שאוכל ביום חול. אם אחד למשל רוצה ללכת בשבת מחוץ לעיר, מותר לו ללכת עד 2,000 אמה. לא יותר. אם הוא רוצה ללכת יותר מ-2,000 אמה, אז הוא יכול בערב שבת לשים מזון של שתי סעודות בסוף ה-2,000 אמה, שזה יהיה שם בזמן של בין השקיעה לצאת הכוכבים של כניסת השבת, וזה מגדיר כאילו הבן אדם שובט בשבת במקום איפה ששם את העירובי תבשילין, ואז מותר לו ללכת ממקום העירובי תבשילין עד העיר 2,000 אמה, וכל העיר מותר לו ללכת כי הוא הרי ישן בעיר הזאת, ומותר לו ללכת 2,000 אמה לכל צד מהמקום של עירובי תבשילין. זאת אומרת, בשבת מותר לו ללכת מהעיר עד עירובי תבשילין, ומשם והלאה עוד 2,000 אמה. אבל הצדדים האחרים של העיר, זאת אומרת, אם למשל הוא שם את עירובי תבשילין בצד מזרח, מותר לו ללכת 2,000 אמה עד העירוב, ועוד 2,000 אמה מזרחה עוד 2,000 אמה. אבל כיוון מערב אסור לו ללכת אפילו לאמה אחת, כי הוא לא שבת בעיר הזאת בשבת, אלא הוא שבת במקום עירובי תבשילין, ומותר לו ללכת מהמקום שהוא שבת 2,000 אמה לכל צד. וכן, יש דבר נוסף שאפשר לעשות בערב שבת בשביל שבת, זה נקרא עירובי חצרות. מה הכוונה? מהתורה אסור בשבת לאדם לקחת חפץ מרשות אחת ולהניח ברשות אחרת, למשל מרשות היחיד לרשות הרבים, או מרשות הרבים לרשות היחיד. וברשות היחיד עצמה מותר לטלטל בלי הגבלה מהתורה. אבל מה הגדרה של רשות היחיד? זה לא כמו שאנחנו מכירים רשות היחיד, רשות בבעלות של אדם פרטי. רשות היחיד יכול להיות מקום ששייך למיליון אנשים והוא נקרא רשות היחיד. העיקר שהוא מוקף מחיצות בגובה 10 טפחים, אז ואין שם רחוב, רחב 16 אמה וכולי, יכול להיות מקום מאוד מאוד גדול שמוגדר כרשות היחיד, ויכול להיות שזה מקום משותף להמון אנשים. חכמים חששו שאם אתה תתיר לבן אדם לטלטל מהבית שלו לחצר משותפת, שזה נראה כמו רשות הרבים, הוא יבוא גם לטלטל מהחצר לרשות הרבים גמורה. לכן אמרו שאדם מדרבנן אסרו לטלטל מהבית לחצר, או מהחצר לבית, מבית של אדם פרטי לחצר משותפת לכמה שכנים, מהחצר המשותפת אל הבית. אלא אם כן, כל בני החצר עושים עירובי חצרות. מה הכוונה? לוקחים פת מכל אחד מהבתים שבחצר, שמים את זה באחד הבתים, ואז הם קובעים שכולם כמו רשות אחת, כמו משפחה אחת, ואז מותר לטלטל מהבית לחצר ומהבית לבית אחר, בכל החצר זה נחשב רשות אחת גדולה. גם זה עושים בערב שבת, אבל כאן כשיש לנו יום טוב בערב שבת, האם מותר לעשות את העירובי תחומין או את העירובי חצרות? אז מגיע הברייתא ואומרת, יום טוב שחל להיות בערב שבת, אין מערבין לא עירובי תחומין ולא עירובי חצרות, זה דעת חכמים. רבי אומר, מערבין עירובי חצרות, אבל לא עירובי תחומין. מה ההבדל? מפני שללכת מחוץ לתחום, יותר מ-2,000 אמה, מחוץ לעיר, גם ביום טוב אסור. אז אם כן, אתה אוסרו בדבר האסור לו, יכול לומר לו, הרי ביום טוב עצמו אתה לא יכול ללכת יותר מ-2,000 אמה מחוץ לעיר, אז איך אתה רוצה עכשיו להתיר ביום טוב שתוכל ללכת בשבת יותר מ-2,000 אמה, איך ביום טוב שאסור לך ללכת יותר מ-2,000 אמה, אתה תעשה פעולה שתתיר לך מחר כן ללכת, הרי זה אסור לך גם היום, ואתה אוסרו בדבר המותר לו, ביום טוב מותר כן לטלטל מחצר לחצר, מהבית לחצר ומהחצר לבית ובחצר עצמה, אז לכן, אתה אוסרו בדבר המותר לו, אתה לא יכול לאסור עליו עכשיו ביום טוב, לעניין עירובי חצרות זה כמו יום חול, אין שום סיבה שהוא לא יכול לעשות עירובי חצרות מיום טוב לשבת. אז אם כן, יש ויכוח. אחד סובר שעירובי חצרות אסור לעשות, והשני סובר שעירובי חצרות מותר לעשות. עירובי תחומין כולם יודעים שאסור לעשות. עכשיו, מי זה שסובר שמותר לעשות עירובי חצרות, ומי זה שסובר שאסור לעשות עירובי חצרות? אז אנחנו בברייתא ראינו שלפי דעת חכמים אסור, ולפי דעת רבי מותר. התמר, רב אמר הלכה כתנא קמא, ושמואל אמר הלכה כרבי. עכשיו נשאלת השאלה, מה סובר תנא קמא ומה סובר רבי? היא באה אלו, הלכה כרבי לכולה או לחומרה? האם רבי סובר שמותר לעשות עירובי חצרות ביום טוב הסמוך לשבת, או שהוא סובר שאסור? שואלת הגמרא, פשיטא דלכולא קמא, אתה לא ראית מה הברייתא אומרת שלפי דעתו של רבי אפשר לעשות עירובי חצרות מיום טוב לשבת? עונה הגמרא, נכון, אבל יש גרסה אחרת בוויכוח בין רבי לחכמים, משום דשלח רבי אלעזר לגולה, שהגרסה הנכונה לא כמו שאתם שונים בבבל, רבי מתיר וחכמים אוסרים, אלא להפך, רבי הוא זה שאוסר וחכמים הם אלה שמתירים. אז נשאלת השאלה, כמו מי אמרנו שההלכה כרבי? כמו רבי לפי הגרסה של הברייתא שלנו שמתירה, או כמו הגרסה המעודכנת ששלח רבי אלעזר לגולה שרבי אוסר? שואלת הגמרא, נו מאי, אז מה באמת אומר שמואל הלכה כרבי, להחמיר או להקל? אמרת הגמרא, תשמע, דרב תחליפה ברב דימי, פעם אחת פסק הלכה כמו שמואל, עבד עובדה כבתי דשמואל, שמה? הלכה כרבי. עכשיו, החמיר או הקל? אנחנו לא יודעים, רק מה אנחנו כן יודעים? ואמר רב על ההוראה הזאת, שרב תחליפה ברב דימי, אז פסק כמו רבי, תחילת הוראה דעי צובה מרבנן לקלקולה. תחילת ההוראה שלו, כבר הוא פסק הלכה שיכולה להביא את הציבור לידי קלקול, לידי מכשול. כי לפי דעתו של רב, צריך לפסוק כמו תנא קמא. עכשיו, מה אתה יכול להבין מפה? כשרב אומר, אני אומר לך כתנא קמא, וכשרב תחליפה בא ופוסק כמו רבי, הוא גורם לי מכשול, הוא גורם לקלקול, מה פירוש הוא גורם לקלקול? כנראה שלפי דעתו של רבי אפשר להקל, ומותר לעשות עירובי חצרות. יעמוד בשלמה לכולה קמא, ראינו קלקולה, מובן מה הקלקול? שגורם, הוא כאילו מתיר לעשות עירובי חצרות, כשאסור לעשות עירובי חצרות. אלא יעמוד לחומרה, אם כששמואל פסק כמו רבי, הוא פסק כמו הגרסה שרבי מחמיר ואוסר לעשות עירובי חצרות, ואז הוא אמר שאסור לעשות עירובי חצרות, מהי קלקול האיקה? אז מה רב מקונן ואומר, ישר בתחילת ההוראה של אותו צומא מרבנן, הוא בא ועושה מכשול, עונה הגמרא, אפשר לומר שבאמת, מה ששמואל פסק כמו רבי זה להחמיר, שאסור לעשות מיום טוב לשבת עירובי חצרות, מכיוון מקלקל באה רבים, מכיוון שאנשים יכולים לטעות ולשכוח להוציא מהבית לחצר בלי לעשות עירובי חצרות, היינו קלקולה, זה גורם לקלקול, כי אם הוא היה מתיר לעשות עירובי חצרות מיום טוב לשבת, אנשים היו עושים עירובי חצרות, והיה מותר להם לטלטל, ואז אולי מכשול בשבילהם זה שהם הוציאו מהבית לחצר. אז אם כן, אין מכאן הוכחה, האם הלכה כרבי זה לאיסור או ליתר. אמר רבה, אמר בשם רב חיסדא, אמר בשם רב הונה, הלכה כרבי ולאסור, כמו הגרסה השנייה, שרבי הוא זה שאוסר, הוא אומר שאסור לעשות עירובי חצרות מיום טוב לשבת, ואם כן, לפי זה, פסקו גם כן רבה, רב חיסדא ורב הונה, הלכה כמו רבי, שאסור לעשות לא עירובי תחומין ולא עירובי חצרות, כשיש יום טוב סמוך לשבת, ועד כאן דף ט"ז.